על הדרך שיחות עם טובי פולן. אז על הדרך, במקרה הזה ממש, זה כמעט חייב להיות על הדרך, כי לתפוס את המרואיינת, האורחת שלי בימים האלה, זה כמו לנסות לתפוס כספית שנשברה ממתחום של פעם. אבל בסוף איך שאנחנו מצליחים, נאוה רוזוליו, האישה של המחאה, או האישה שכולה מחאה, שלום לך, מה העניינים?
בסדר, שלום טובי, מה שלומך?
תשמעי, בחצי שנה האחרונה, 5.5 חודשים האחרונים, השאלה הזאת הייתה כמעט על תקן בלתי קבילה, כי כולנו היינו במין, עדיין, במין דאון כזה, אז תמיד היה הקרחצן היומיומי הזה של אישית ככה, ולאומית נורא, וכל המרואיינים עם אותו טקס תחילת שיחה רגיל. אני בסדר, משתדל להתמקד במה שבסדר, כותב את עצמי לדעת בטוויטר ובמקומות אחרים, מקליט בטירוף.
אתה נדר, שווה לעקוב.
כן.
גם אחרי אגב.
כן, וגיליתי בימים האחרונים, אני משרשר שרשור שהכותרת שלו היא, בהתחלה הייתה רקוויאם, למקום הזה שאנחנו חיים בו, והכותרות ביניים זה חורבן אחד, חורבן שתיים, חורבן שלוש.
אל תמהר להספיד, אני עדיין אופטימית.
בשביל זה אנחנו מדברים, ובשביל זה יש בינינו כך וכך 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 שנות חיים, אבל בשביל זה אני גם מארח אותך כאן. תקשיבי, בשביל להתכונן לשיחה הזאת, אנחנו עוד נציג אותך יותר עוד מעט, ולמרות שכולם אמורים, רוב מהעוקביי אני מניח כבר די מכירים ויודעים במי מדובר, הקשבתי בשעות האחרונות, on and off, לשיחה שלך עם אדם בני. אזרח בתפקיד, גם, יש לו פודקאסט.
כולנו אזרחים בתפקיד.
נכון.
כל מי שמאזין לך, אני מניחה.
כן, פחות או יותר. שזה לא מספיק, צריך להגיד גם את זה. ושמעתי אותך מדברת, ואיך הגעת, ומבית ההורים, ירושלמי, וכו' וכו', נדבר גם, נזכיר את הדברים האלה, כי אין טעם לחזור על דברים שכבר אמר בעבר. ואז הלכתי להסתכל על התאריך של ההקלטה ההיא. כי משהו לא הסתדר לי, כי כשנכנסתי לקישור דרך גוגל, לא בדקתי מתי השיחה היא הוקלטה, ואז התברר
לי גם אני לא זוכרת, תזכיר גם לי.
אז אני אגיד לך, היא הוקלטה ב-20 ומשהו, נדמה לי 23 באוגוסט 2023, שזה חודשיים בדיוק, או קצת פחות מחודשיים, מהיום הנורא ההוא, מהשבעה באוקטובר. ואת דיברת המון על בלפור ועל קפלן ועל באים לפוליטיקאים וכל המרדפים שאת עושה וכולי וכולי וכולי. משמרות הבושה, תכף תספרי לי על כל הפעילויות הענפות שלך. ופתאום קלטתי שאנחנו בסיפור של איך הימנים, איך הינון מגלים אומרים, השיח של השישה באוקטובר ולא של השבעה באוקטובר. אגב, לוותיקים שבינינו, שישה באוקטובר עד לאותו יום היה תאריך לא פחות נורא מאשר השבעה באוקטובר, שנהפך לתאריך נורא הרבה יותר, אבל 50 שנה קודם כמובן אנחנו מדברים. אז זהו, ודיברת על ההפיכה המשטרית, ועל המלחמה בהפיכה המשטרית, והמאבק ברחובות, וכל הדברים שאנחנו יודעים, ושם נפגשנו לא מעט. בכל פעם שאני יוצא לחוב, אני נתקל בך פחות או יותר, לפחות בשנה של קפלן.
מודה ומתוודה.
כן. ואמרתי, וואו, כמה מעט זמן עבר וכמה המון זמן עבר. ואת יודעת, אז בואי נתחיל בדיוק בסוויץ' הזה, בשנה שהתחילה בינואר ועוד התחילה קודם שנה, שנתיים, שלוש, בבלפור, והתגבשה לתוך הטירוף הזה של קפלן במשך 10 חודשים תמימים, ואז נגמר סוכות ואנחנו התעסקנו כולנו בהקפות, בהפרדה, בכיכר דיזנגוף וכל מיני הבלים, באמת שעכשיו נראים כל כך פסיכוטים, ובום, איך זה מצא אותך? מה עבר עלייך ביום ההוא, בימים שאחרי? איך? לפני ואחרי, בואי תנסי טיפה לקח אותי משם, כי זה לא היה בשיחה עם אדם.
אז במשך 10 חודשים היינו באמת כל כולנו, אני מניחה שאני מדברת בשם הרבה פעילי מחאה, במאבק בהפיכה המשטרית. אני באופן אישי לא נאבקתי בהפיכה המשטרית, אלא להפלת ממשלת החורבן, כי אי אפשר להסיר מהשולחן את ההפיכה המשטרית, כל עוד הממשלה עדיין, הממשלה שיזמה אותה, הגתה אותה, אדריכלי ההפיכה המשטרית, עדיין מנהלת את המדינה. אז מבחינתי המאבק היה, לאורך כל 2023 וגם עכשיו 2024, להפיל את הממשלה שגם הביאה לנו את ההפיכה המשטרית, גם הביאה לנו, סללה לנו את הדרך לשבעה באוקטובר, גם את מתווה ההשתמטות, כל, ממש, נתניהו הוא אדריכל כל האסונות בישראל וכל הרעות החולות. הראש הוא אותו ראש של כל האסונות וכל הפשעים נגד ישראל. ואני, אתה אומר, חזרנו לשישה באוקטובר, גם מבחינת הממשלה, שישה באוקטובר לא הלך לשום מקום. הוא עדיין ממשיך לאחז בכיסא, אם זה אומר באמצעות גרירת המלחמה, או אולי הפקרת החטופים, כי כל עוד הם שם, הוא פה. אם זה ההפיכה המשטרית שעדיין נמשכת בשלל דרכים. אבל השבעה באוקטובר עצמו כמובן היה טראומה לאומית, וגם יכול להיות שטראומה אישית לכולנו, זה לא פגש אותי במעגל הראשון הקרוב, כלומר אין לי חטופים ונרצחים במעגל המשפחתי הראשון, אבל אני חושבת שכולנו, כל האנשים שאני מכירה לפחות, זאת גם המלחמה שלי, זאת גם הזעקה שלי, קודם כל שחרור החטופים לפני הכל, קודם כל שלום החיילים שעכשיו נמצאים בחזית, או שנלחמו ועכשיו יצאו לסוף סוף אחרי עשרות ימי לחימה, יצאו הביתה. אז אני לא השתתקתי אחרי השבעה באוקטובר, אני המשכתי לפעול גם למען החזרת החטופים, גם לסיוע לעקורים, אבל גם להפלת הממשלה ממש מהרגע הראשון, כי ידעתי והבנתי שממשלת נתניהו סללה לנו את הדרך לשבעה באוקטובר, ואני לא הייתי מאנשיה, עכשיו זה לא הזמן. אני המשכתי להפגין, והייתי, אני חושבת, מהראשונים שקראו לאנשים לצאת ולהפגין מחוץ לבתי החקים, מחוץ למעון נתניהו בעזה, בקיסריה, בכל מקום, כמובן בצורה מכבדת כלפי משפחות החטופים והנרצחים, אם הם ביקשו לא להפגין במקום מסוים, אז כמובן שלא עשינו את זה, אבל אני חושבת, חשבתי גם אז ועדיין חושבת, שהדרך להחזרת החטופים ולהחזרת הביטחון ובכלל לשיקום ישראל חייב לעבור ולהתחיל בהפלת הממשלה. וגם אז, עוד באוקטובר, חשבתי ככה. וההפגנות שלי לא היו טקסי זיכרון, הם היו קריאה להפלת הממשלה. לא רק הפלת הממשלה, החלפת הממשלה.
כן, אני חייב, קודם כל, גם אני, מהיום הראשון, עכשיו התחיל דיון, מתי צריך לצאת לרחובות וכו', להכין לנשק טרורי פתאום אחרי ש... מילאו תפקיד מאוד מאוד חשוב בשבועות שאחרי, או אפילו כמעט בחודשים, אבל הם שכחו את התפקיד המקורי שהם נכסו לעצמם או ניסו.
אני רוצה לסייג לגבי התפקיד החשוב שלהם. הם באמת עשו עבודת קודש בעזרה...
שהממשלה הייתה חייבת לעשות בעצמה.
אבל הם הרדימו את הציבור. א', הם
הציבו
את הממשלה מפני עצמה.
חד משמעית.
הם נתנו לחצי שנה לעבור, ובינתיים...
אז זהו, אז זה מה שניסיתי... זה מה שניסיתי להגיד, הם התאהבו, שוב, זה אחים לנשק ככותרת, כי יש הרבה מאוד אנשים וארגונים, ומתנדבים ומתנדבות, מכל הגוונים והמינים. משהו שהיה צריך להיות תחום מאוד מאוד, בזמן מאוד מאוד קצוב, שבוע, שבועיים, שלושה, כמה שהיה צריך להיות בשביל באמת להרים או להושש את הכאוס המטורף הזה שהממשלה הזאת לקחה אותנו, נהפך לסיפור שלא נגמר, וברגע שאתה מאבד מומנטום, נורא קשה, ואנחנו רואים את זה עכשיו, נורא קשה להתניע אותו מחדש. וזה הפעול הכי גדול שלהם.
א', ההפסקה נמשכה הרבה יותר מדי זמן, בינתיים הציבור לצערי, אני אגיד משהו קשה, שכחו את החטופים, עברה חצי שנה, מחאת משפחות החטופים לא עוברת, חטופים בינתיים חלקם מתו בשבי, והזמן לא משפר את המצב. אני במקומם הייתי מפצלת את אחים לנשק, שוב, אחים לנשק כשם קוד, זה כל התנועות בו. שנעלמו בזמן הזה, או שהתעסקו בקטיף או בדברים אחרים. Mm-hmm. הייתי מפצלת את זה לחטיבת מחאה, מחאה נגד הממשלה, מחאה להחלפת הממשלה, ובחטיבת סיוע אזרחי, וממשיכה בשתי הזרועות בו זמנית, אבל לא יכול להיות שזרוע אחת מבטלת את השנייה.
א', זה מה שקרה, ב', וזה לא משהו שאני אפתיע אותך, אני זוכר שאמרת שלא היה לך יותר מדי מושג פוליטי עד לפני ארבע שנים, שלוש שנים, כמה שזה היה איפשהו בארבע שנים נניח, עד 2020 פלוס מינוס, אבל אני יכול להגיד לך שכשאתה מזוהה ומזדהה במידה כל כך רבה עם אנשים שזכו בלא מעט מנדטים, ובסופו של דבר במקום להיות אופוזיציה כפי שמתחייב ממה שהם היו אמורים להיות, פשוט מצטרפים לממשלה הנוראית הזאת, אז אתה נמצא בחתיכת דיסוננס, כי ברגע שרבים מבחירי או ממובילי אחים לנשק הזדהו, מזדהים עם גנץ במידה מסוימת, גם עם אייזנקוט, שהוא קצת במצב מאוד מאוד קשה בעצמו, אבל עם הנרטיב הזה של חייבים להתגייס לעזרת המדינה, ולא כמו שאנחנו
רואים בעזרת,
להתכנס מתחת האלונקה, אז האלונקה הזאת, שגנץ הוא הסמל הכי בוטה שלה, סחפה איתה את החבר'ה האלה, ששכחו במי מדובר, וקשה מאוד להזכיר להם היום, זה נורא
גנץ
נורא קשה.
גנץ הוא טרגדיה, הוא טרגדיה.
או טרגדיה, או טרגדיה, או רשע, אני לא יודע כבר להחליט, אני כבר באמת לא יודע להחליט.
נתניהו, אנחנו יודעים שהוא פועל בניגוד עניינים, שהוא נאחז בכיסא בכל מחיר, גם במחיר של, אני לא מהססת לומר את זה, הקרבת החטופים, יכול להיות שיש חיילים שנופלים מסיבות לא ענייניות, הוא פוגע ומחבל ביחסי החוץ של ישראל ובברית הקריטית שלנו עם ארצות הברית, הוא ממש מחבל בטובת ישראל כדי להיאחז בשלטון לעוד כמה חודשים. זה ממש טרגדיה. אבל את זה אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים גם מי זה סמוטריץ' ובן גביר. אבל גנץ, למה הוא מסייע מבפנים להאריך את ימיה של הממשלה האיומה והמסוכנת והנוראית ביותר בהיסטוריה? עכשיו, יש כמה תזות. יש כאלה שאומרים שהוא ממש סוס טרויאני על מלא, שטול הוא מעמיד אותה פני תמים, מתגייס להצלת ישראל, והוא סוס טרויאני לחלוטין. תזה אפשרית, אני לא פוסלת לגמרי, לא נראה לי. יש עוד תזה שאומרת שהוא פשוט מפחד להיות ראש ממשלה. הוא מפחד פחד מוות מלקחת את המושכות לידיים ולהוביל את ישראל. יש כמובן את התזה שהוא נסחט. יש משהו שנתניהו מחזיק עליו והוא מפחד שיצא לאור. אם ככה זה ביזיון מוחלט, כי לא משנה מה יחטפו עליך, תתמודד עם זה. באמת, אם ישראל לפני הכל, תתמודד עם כל מבוכה שהיא, ותשלם את המחיר האישי גם אם הוא הגבוה ביותר לטובת ישראל. והאופציה הרביעית היא שהוא פטי, הוא פעם אחר פעם נופל בהבטחות השווא של נתניהו, אומר טוב עכשיו מלחמה חייבים להיכנס מתחת לאלונקה, עכשיו יש רפורמה משפטית שקורעת את העם חייבים להיכנס מתחת לאלונקה, כל פעם זה משהו אחר, ואז עם ה-11-0, ישראל לא מצליחה להרכיב, מה זה היה עם הקורונה, כל פעם תירוצים שונים ומשונים, הוא מוצא איזושהי אלונקה להתחבא תחתיה, והוא בעצם מעריך את ימיה של הממשלה המסוכנת, והבאמת פוגענית ביותר כלפי ישראל, המתנה הטובה ביותר לאויבינו, והוא מעריך את ימיה ונותן לנתניהו ושותפיו לבצע פשעים נגד המדינה, באין מפריע.
אז זהו, אז הבייס נאחז בכל פעם מחדש בדבר היחיד שמוצג בפניו. זה קרה לפני זה עם יאיר לפיד, אבל זה קרה בעבר כמה פעמים, עם כל מיני יוזמות, אם זה היה גבאי, אם זה היה הרצוג, אם זה היה השילוב בין גבאי ללבני, והרצוג ולבני, ואהוד ברק עם הניסיון ההוא. אנחנו
הוא
מנסים.
הוכיח שהוא לא אופוזיציה, הוא הוכיח שוב ושוב ושוב, שהוא פשוט מציל את נתניהו מעצמו כל פעם מחדש, הוא לא רק שהוא לא אופוזיציה, הוא ממש סייען של ממשלת
משמעית.
נתניהו.
הם לא יודעים.
הוא מרכיב לו את החתיכה החסרה בפאזל, הוא עוזר לו להגיע ל-11-0, הוא יושב איתו לשיחות על ה-so-called רפורמה בבית הנשיא, ומנרמל אותה.
ואמרת את המילה הקריטית לדיון שלנו, שחייבים להזכיר אותה פה, בית הנשיא. זאת אומרת, הנשיא, השילוב של אנשים שמצביעים לגנץ, בכל, לא משנה באיזה כובע הוא נמצא, יחד עם האישיות של הנשיא שיושב בבית הנשיא, ופשוט לא, הם שניהם ביחד לוקחים אותנו לתהומות שקשה היה לשער, ומי שקצת עוקב אחרי יודע שמעולם לא יכולתי להיות לא יכולתי להיות מואשם באופטימיות, ובכל זאת הם קברו אותי. זאת אומרת, למרות כל הסקפטיות, ואנחנו נדפקנו עם הגוורדיה הזאת. השאלה איך מתמודדים עם זה, וזה מה שאת עושה בימים האלה ובלילות האלה.
מחליפים אותם. מבחינתי, לצערי הרב, חזית המאבק שלנו היא כמובן המלחמה, המאבק להחזרת החטופים, וכמובן החזית הביטחונית, כלומר הלחימה עצמה בעזה, בצפון, באיוש, אולי בגזרות נוספות, כמובן המאבק להחלפת ממשלת החורבן, ומסתמן שלאחרונה גם המאבק להוצאת גנץ ושותפיו מממשלת נתניהו, כי הממשלה הזאת לא תוחלף כל עוד הוא שם. אני חושבת שהמניעים של שר שונים, הטקטיקה שלו שונה, שניהם בשורה התחתונה יושבים עם נתניהו, מנרמלים ומכשירים את השרץ, אז שניהם מבחינתי עושים נזק, אבל אני חושבת שהם מגיעים ממניעים שונים ומאספירציות שונות.
עד משמעית, אגב, כל מי ש... ואני אמרתי לאנשים האלה את זה בפנים, גם בפודקאסט, גם בראיונות עוד שכתבתי בבלוגים, בעיתונים ובשיחות פרטיות, כולם נרמלו את נתניהו לכל אורך הדרך, כולם היו שותפיו, כולם היו שותפיו, כמה ממשלות אחדות היו, כמה מינויים פרטניים של אנשים, גם מתוך הליכוד, אבל גם מהעבודה ומיש עתיד ומכחול לבן ומכל מי שאת רק רוצה. זאת אומרת, אני, ואני אחזור על זה פעם, אני אגיד את זה פעם אחת כי אני נמאס לחזור על עצמי, אם אני זיהיתי מי זה נתניהו ב-1990, או 90, כעיתונאי צעיר במעריב, שעבדנו על משהו ביחד, ואני אמרתי, אסור להתקרב לבן אדם הזה, הוא רק חזר אז מהג'וב בניו יורק, משגרירות בניו יורק, שתביני, הוא היה סגן שר חוץ, אז שיסלח לי אהוד ברק, שיסלח לי אהוד אולמרט, שיסלחו לי כולם, אם אני, שלא היה לי שום רקע פוליטי, אלא עבודה עיתונאית מאוד מאוד בוסרית, אז, כבחור יחסית צעיר, אם אני ידעתי את זה, אתם הייתם חייבים לדעת, אתם חייתם איתו 24-7, אבל היה להם נוח, הם רצו ג'ובים, צריך להגיד, אין סליחה, אין כפרה בעיניי לדבר הזה.
מאכזב, טרגי,
והנה אנחנו כאן.
ואם, אני ככה מכה על חטא, אם לגנץ היה אומץ, קצת אחריות ויושרה, לצאת בכל נקודות היציאה שהיו לו לאורך כל הדרך, אז לא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר, כי נתניהו כבר לא היה בשלטון, ובלי נתניהו לא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר.
זה פתח לדיון אחר לגמרי, כי דיברתי פה עם הרבה מאוד קצינים בדימוס, וקצינים לשעבר, ואנשי שבק ברמות הכי בחירות שעברו בפיקוד דרום, ובעוטף עזה, ובתפקידים מרחביים, אם זה בשבק ובמוסד גם, אני חושב שכן היינו מגיעים, לא לשבעי באוקטובר, זה יכול להיות, זה יכול היה להיות בחמישי באוגוסט או בעשרה בפברואר, זה לא העניין. הגבול הזה היה מתפוצץ עלינו באיזשהו שלב, היינו צריכים להיות מוכנים.
בגלל, אני אקטע אותך, זה בגלל המדיניות, מדיניות האי-מדיניות של נתניהו.
נכון, אבל
אם
כל...
אם בגלל האומץ, ואם הוא לא היה צריך לרקוד על שתי החתונות, לשמר קואליציה קיצונית לאורך כל השנים, כדי להישאר בשלטון, הוא היה מקבל, מיישם מדיניות אחראית של היפרדות מרצועת עזה. ברגע
שגם... אני, תאמיני, אני מכיר את כל הסיפור, עוד מי, מה שנקרא, ניצני אוסלו. אני מכיר, והייתי שם, ואני יודע בדיוק מה הייתה המדיניות של ישראל, לא רק של נתניהו. מי שאגב, סגר את הגבול סביב עזה, זרק את המפתחות לים, היה שרון. אז צריך קצת, ואולמרט גם היה בסביבה שם, וברק היה שר הביטחון שם, ובוגי יעלון, אנחנו יכולים ללכת לכל מקום שאנחנו רוצים. מדיניות ישראל הייתה, או לא מדיניות, העילות של ישראל היה שאנחנו לא נוגעים בהתנחלויות, בגלל זה אנחנו מחרבים את הרשות הפלסטינית, כי המשמעות של הסדר עם הרשות הפלסטינית זה פינוי התנחלויות. ברגע שאתה מחליט שהם לא פרטנר, כי זה אומר שאני צריך להריב עם הימין, המתנחלי, גזרת על עצמך מלחמה עם חמאס, one way or another, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בואי נחזור רגע לנבה, כי אתה העורכת שלי פה, ואני צריך לתת לך קצת ספייס, כי זה לא הכל פוליטיקה, למרות שאנחנו נדבר, הרוב יהיה הפוליטיקה.
הכל פוליטיקה, אבל בסדר.
כן, כן. אז כמו שאמרתי, אי אפשר יהיה לפספס אותך. רבע אוף, סליחה שאני ככה, אבל באמת...
רבע טופו, אני טבעונית.
אוקיי, זה הכל בלעד האוכל, אוקיי, שגדלה בבית דתי בירושלים, גם עורכת דין, גם רואת חשבון, שבאיזשהו שלב בחיים החליטה שהיא צריכה להיות סוג של רעשן.
אני גם
רעשן.
מדריכת פילאטיס דרך אגב.
וואו, אז בכלל.
אז זה עוד משהו שפילאטיס מוזרן.
סימנו כמעט את כל הצ'קבוקסס האפשריים. ופתאום הרחוב מלא בנאוה רוזוליו. איפה שיש איזה מעגל של רוקדים ומתופפים, ואיזה מישהי עומדת על כתפיים של מישהו, או על ארגז, או על משהו כזה, וזה, ואני הולך עם החברים ועם האישה בקפלן, אני אומר, נאוה שם. מאיפה אתה יודע? תעזבו, אני יודע. אני פשוט יודע. שומעים, אי אפשר לפספס את זה. אז בואי קחי אותי רגע אחורה, כבן אדם שגדל, נניח, סביב תחילת שנות ה-30 של חייו, או טיפה אחרי, או משהו כזה, אחרי שהשלמת לימודים, וקצת קריירה, וקצת פה, וקצת שם, וחיים, אני מקווה שנשארו לך חיים אישיים וחיים חברתיים, כי זה לא נראה שיש לך זמן לדברים האלה כרגע, אבל פתאום להישאב לתוך הדבר הזה, לא במאה כמש, באלף כמש, אני לא יודע באיזה, בואי תקחי אותי טיפה לתוך הטרנספורמציה הזאת, כי נראית לי אקסטרים, האקסטרים של האקסטרים.
אז התחלתי את דרכי במחאה ציבורית בבלפור, באותה תקופה זה היה קורונה, הייתי בירושלים בגלל ענייני בידוד, הגעתי לבלפור לראות מה קורה, פשוט נחשפתי למחאה, סקרן אותי, ורק אחרי שהגעתי התחלתי לבדוק על מה מפגינים, בדרך כלל זה הפוך, אתה יוצא להפגין כי משהו קורה לך לצאת ולזעוק. אני קודם כל הסתקרנתי פשוט מהתופעה, ואז התחלתי ממש לחפש בגוגל מה הסיפור עם פרשת הצוללות, למה נתניהו הוא מושחת ונורא יותר מכל הפוליטיקאים האחרים, כי אני בפוליטיקה חשבתי שכולם מושחתים, אז מה זה משנה? אז באמת התחלתי לבדוק למה הם מפגינים, והצטרפתי להפגנות בלפור משבוע לשבוע, הכירו אותי פה ושם מתמונות, מצילומים, באמת הייתי מתמידה, אבל לא הובלתי עדיין מחאה. אני הייתי חלק מהמחאה, הייתי מוכרת, אבל לא הובלתי מחאה.
בלפור היה המון המון, נקרא לזה, מחוללי רעש, מכל מיני סוגים, רקדנים ותזמורות ולהקות ומופעים, אני זוכר, בלפור היה סוג של קרקס, אבל כן, תמשיכי.
אז בלפור עשה את שלו, הצלחנו באמת להפיל את הממשלה והגיעה התקווה הגדולה בדמות ממשלת השינוי, ולצערנו היא נפלה, בתקופה היא חזרתי לעבוד כעורך הדין, במקור עבדתי כמורת חשבון, אחר כך כעורך הדין, בזמן ממשלת השינוי התרכזתי בקריירה שלי כעורך הדין, וכשהממשלה נפלה התחלתי באמת לעבוד בזירה הציבורית לעידוד אנשים להצבעה, כי אני כבר הבנתי לחלוטין כמה נתניהו פוגע בישראל וכמה הוא פועל בניגוד אינטרסים, ונגעלתי מהמינויים המושחתים והמינוי של האנשים הבלתי ראויים ביזת כספי ציבור כדי לתת שוחד קואליציוני לחרדים, הכל היה רקוב ומושחת ופחדתי שזה יגיע, וידעתי שבן אדם נאשם ייתן את הכל בשם המדינה כדי לברוח ממשפט. אני ברגע שנכנסתי למחאה והבנתי במי מדובר, אתה כבר לא יכול לחזור אחורה. You can't unknow. ברגע שאתה יודע, אז אתה יודע, ופחדתי מזה, פחד מוות, ופעלתי כדי שאנשים יצאו להצביע. ולמרבה הצער והטרגדיה, קמה שוב ממשלת נתניהו. הוא פשוט חזר בגרסה משודרגת ויותר מסוכנת.
מה זאת אומרת? ה-1 בנובמבר 2022 היה היום האסוני ביותר בתולדות המדינה ברמה הפוליטית, זו השאלה בכלל. ה-64 מנדטים שהרכיבו את הממשלה הנוכחית, זה בחייה לדורות, מה אנחנו מדברים בכלל?
אנשים היו שבורים.
נכון.
האמת שגם אני הייתי שבורה. אני התחלתי לבדוק, זה אמנם היה שבוע, שבועיים, אבל התחלתי לבדוק איך יוצאים מהארץ. אני לא ראיתי איך אנחנו יוצאים מהחושך הזה. אני פשוט לא ראיתי איך הממשלה טיפול. ברגע שהממשלה...
אלפים מהדור שלך עושים את זה בפועל. את בטח יודעת.
אז זה עבר לי מהר, אבל באמת אני זוכרת שממש בדקתי. הסבת מקצוע, שדרוג, הוצאת רישיון זר, אני באמת לא ראיתי חצי מהחושך הזה, אבל אחרי שבועיים, שלושה של אבל, אמיתי, אבל, אי אפשר לוותר. ואז באמת הפכתי להיות הרבה יותר נחושה. אנחנו לא יכולים לתת להם פשוט לקחת את המדינה, להשחית אותה, להפוך אותה לדיקטטורה משיחית, ואז אני חושבת שיריב לוין כבר בנאום הבלהות שלו על הרפורמה.
4 בינואר 23.
זה היה מבהיל, זה היה חלום בלהות, אבל אז כבר ידעתי שככל שאני רואה שהם יותר מסוכנים, אני יותר נחושה להעיף אותם, להעיף אותם מהחיים שלנו, לפני שהם יהפכו את ישראל לאיראן, לפני שישראל באמת תהפוך להיות מדינת הלכה חשוכה, משיחית, ענייה, נכשלת, ואני עשיתי כל מה שאני יכולה כדי להניע מאבק ציבורי. אז בהתחלה יצאתי לצעדות שהיו, התחילו בבימה, בהתחלה זה היה רק בבימה, אחר כך זה עבר לקפלן, אז הכירו אותי ככה בראש הצעדות עם המגפון שלי ועם הלפידים, זה, פשוט עשיתי כל מה שאפשר, זה הכי טוב שהיה לי, ואז כבר באמת הפכתי להיות בראש הצעדות, והייתי חלק מצוות דגלי הפריסה הנהדר, עם זיו קינן, קוסטה, לימור מויאל, כמה אנשים שהובילו את זה, והצרות הגדולות בקפלן, התחלתי להיות יותר פעילה בטוויטר, וגם לכתוב ולהתבטא, וגם זאת זירת מאבק חשובה בעיניי, ואז כבר הפכתי לאט לאט להיות מה שנקרא מובילת מחאה. אני לא אוהבת להתהדר בטייטלים, אבל ארגנתי הפגנות, הייתה לי קבוצת עדכונים לצלמים ששאלו איפה מפגינים. אז היו לי קבוצת עדכונים לצלמים, אחר כך היא הפכה לקבוצת עדכוני מחאה, ובגלגול הבא זה הפך להיות משמרות הבושה. ששם התחלתי גם להפיץ מיקומים על קריאות להפגין מול חברי קואליציה שנמצאים במרחב הציבורי. אם אנחנו יודעים שעכשיו, נגיד, דוד ביטן יושב בקפה,
מה שכמובן נכון לגבי כל יום נתון.
כן.
במקרה שלו.
זה קפה הבית.
כן, כן.
אני קוראת לאנשים, אין בזה שום, זה לא איזה מידע סודי, הוא נמצא שם, הוא לא מתחבא, הוא לא מסתתר. אז אנשים מגיעים, אז התחלתי לעדכן את זה בקבוצות של משמרות הבושה, וזה הפך להיות דבר. זאת הפכה כן. להיות מחאה מאוד אפקטיבית.
כן.
כמובן מצלמים, מעלים לרשת, וזה מגיע למהדורות החדשות. זאת מחאה מאוד אפקטיבית שלא צריך הרבה, לא צריך תקציב, לא צריך הרבה קהל, מספיק בן אדם אחד שזועק מדם ליבו, איך אתם מסייעים, אז זה היה בתקופת ההפיכה המשטרית. איך אתם יושבים בממשלה שמחסלת את הדמוקרטיה הישראלית והופכת אותנו לאיראן, לטורקיה, ללבנון. אז הקבוצה שלי הפכה להיות משמרות הבושה, וזאת התנועה שאני מובילה. במקביל הובלתי יחד עם שותפים את מרידים, שזה תנועת השטח להפלת משטר נתניהו. ספציפית מרידים, לפחות בהתחלה התמקדו בהפגנות מול המעון שלו ברחוב עזה בירושלים, וזה מאוד מתחבר לי למה שאני עושה באופן טבעי. אני באה מהשטח, אני מחזיקה מגפון ביד, אני עולה על פח וקוראת לנתניהו מחריב ישראל ללכת הביתה. כמובן לא שהוא יקשיב לי ולא שהוא ישמע, בעצם אני קוראת מולו, אבל הקריאה היא מול מי שמנרמל אותו, תומך בו, מסייע לו, וברגע שקיימת מחאה בשטח, אז התקשורת מסקרת את זה, והמטרה של מחאה היא להגיע לתקשורת, כי התקשורת מפיצה את המסרים הלאה.
אדבום מסוים, אני מגיע מהתקשורת הממוסדת לפני הרבה מאוד שנים כבר, אבל כמובן שאני עדיין מחובר ומכיר גם את האנשים וגם את המנהלים, מטבע הדברים המבוגרים יותר, אבל אני גם ראיתי את התהליכים שהתקשורת עברה. אם הייתה לנו תקשורת סבירה, לא לוחמנית ולא מהפכנית ולא חתרנית ולא מי יודע מה אמיצה, סבירה, שהייתה ממלאה את התפקיד שלה, כנראה שלא היינו במקום שאנחנו נמצאים פה היום, לא ברמה החברתית, לא ברמה, ולא ברמה הפוליטית, ולא ברמה הביטחונית. צריך להגיד, אנחנו, התקשורת בישראל, בישראל הושחתה לא פחות מהפוליטיקה. אז את אומרת, התקשורת מסקרת עד שמין מתחילה להשתעמם, או שמישהו סוגר את הסוויץ',
ושוב זה בגלל
כי מישהו התקשר למישהו.
זה שוב בגלל הראש והשם. הם מפוחדים, הם כנועים, הם מקרים דפי מסרים. יכול להיות שאם הם יהיו יותר מדי נוקבים בביקורת שלהם, אז הכיסא שלהם יהיה בסכנה. אז יכול להיות שיש עיתונאים ספציפיים שהם מאוד נוקבים ואמיצים, אבל ערוץ מסחרי בכללותו מחזיק פנינה אחת, שתיים, שהם מאוד ביקורתיים, אבל כל השאר הם בעצם לא ממסגרים בצורה ראויה לידיעות. הם לא
להפך,
מפרשנים.
הם משתפים פעולה, זה הרבה יותר גרוע מאשר לא ממסגרים. הלוואי שזה היה רק זה, וגם עלי הטענה שאני מדברת עליהם, אחד או שניים בודדים בכל ערוץ, בכל
לא
ערוץ
מספיק.
נורמלי, לא ערוץ 14 וכאלה, אבל נניח בשלושת הערוצים המרכזיים של הבודקאסט, הם כבר... זה כבר לא זה, זה נהפך לדחקות, זה נהפך למובלעות, אם זה גיא פלג פה, ואם זה ידידי ואמיתי, מי שכבר הימים אמנון אברמוביץ' שם, ודרוקר שאני מאוד, אבל גם עבדתי איתו, אני מאוד מעריך אותו והכל, אבל התכונית שלו נהפכה לסוג של פריק שואו, של בידור, חצי בידור, אמנם פוליטי, אמנם אומרים דברים שם, אבל זה נהיה נורא קליל, וכאילו מקלילים את הזוועה, ואני לא יכול לסבול את זה, אני אומר את זה ביני לבין עצמי, ואני אומר
גם
לך,
את זה אנחנו נתקן, אבל אני באמת מאמינה שהרבה דברים שהם כרגע במעגל השני והשלישי, נוכל לתקן רק אחרי החלפת הממשלה.
כן,
אני לא
שאלה ביצה
חושבת שנוכל
ותרנגולת,
לעשות.
איך מגיעים, איך מביאים, את יודעת, איך מגיעים מנקודה א' לנקודה ב', זה לא כך פשוט, כמו שאנחנו רואים.
אני לא פסימית לגבי זה. אני חושבת שימיו של נתניהו בחיים הפוליטיים הציבוריים לקראת סופם. הוא הולך
אמפירית,
ומסתבר.
אמפירית, אמפירית, את צודקת לחלוטין. השאלה אם זה יהיה סופם בתוך חודשים או בתוך שנים. אגב, אני חושב שזה יקרה עד סוף השנה הזאת, אבל זו
אני
דעתי.
גם חושבת שזה יקרה עד סוף השנה, כי כשהוא
יותר מדי
בודד
כדורים
את עצמו
באוויר, יותר מדי.
לחלוטין, הוא בודד את עצמו, הוא גם
כן.
מבודד את ישראל, הוא ממש מחזיק בישראל כבת ערובה, והוא מבודד את ישראל מארצות הברית.
כן.
ישראל לא תוכל להמשיך לשרוד לבד בלי גיבוי בינלאומי, כש 80% מהציבור מעוניין בהחלפתו, הוא לא יכול לנצח לבד את כולם, גם את הציבור, גם את ארצות הברית, גם את הביקורת
והוא גם לא
מהתקשורת.
יוכל, וגם לא יוכל, מה שלא קרה לשום ממשלה ולשום ראש ממשלה מעולם במדינת ישראל מאז 1948, אתה לא יכול לשרוד מלחמה גדולה, בעיקר כזאת שהובסת בה, עם מחירים כאלה. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת ברמה האנושית הכי בסיסית. אתה יכול לצעוק עד מחר שזה השם וזה השם, ואני רק בבחירות החליפו אותי. הבחירות יגיעו הרבה יותר מוקדם ממה שאנשים חושבים.
כאשת מחאה, אני לא יודעת, מובילת, אני לא נכנסת לטייטלים.
כנאוה רוזוליו.
כנאוה רוזוליו. אני אומרת שאנחנו צריכים להיות צנועים. המחאה לא תפיל את משטר נתניהו, אבל בלעדיה זה לא יקרה. כלומר, אנחנו כוח שהוא הכרחי, אבל לא מספיק.
השאלה אם אנחנו צריכים להגיע למקבלי ההחלטות, האם אנחנו, ופה אני רוצה להיות יותר ספציפי, ואת לא חייבת להגיד שמות, עדיף שלא תגידי שמות, כי אולי גם, את יודעת, כמו שלא רצית בשבוע שעבר שנקליט, כי תכננתם את ה... מה זה היה? בקיסריה נדמה לי, אותה פעילות שעשיתם, או איזה משהו,
כן,
ש... משהו שלא רצית, לא רצית לעשות ספוילר, אבל לא חשוב. יש לכם אינטראקציה, לך ול... לצבא שאת מנהלת פחות או יותר, יש אינטראקציה עם מקבלי
לכל
ההחלטות.
ארגוני המחאה, עובדים יחד, יכול להיות
כן,
שחלק...
כן, לא, אני מתכוון למשהו אחר. אתם נתקלים בתגובות של הפוליטיקאים, של השרים, של חברי הכנסת, של חברי הקואליציה, של הנספחים לקואליציה, שהם גם קואליציה, הגנצים למיניהם וכו' וכו' וכו'. האם את מזהה סדקים שעשויים להתרחב באיזושהי דרך? האם בכלל רואים סדקים או שהם לגמרי אינדיפרנט ולא מעניין אותם כלום?
אז ככה, המחאה היא הכרחית, היא חייבת לקבל איזשהו תרגום פוליטי. כלומר, אנחנו חייבים להתחיל לסדוק אותם. הסדק ההכרחי הראשון, לדעתי, חייב להיות גנץ ואייזנקוט, כי כל עוד הם שם, אני לא יכולה לדמיין דרכי שבו גלנט עוזב, שבו חברי ליכוד אחרים עוזבים, אולי אפילו חברי עוצמה יהודית, יכול להיות שעניין השוויון בגיוס, יכביד להם על המצפון, אבל כל עוד גנץ ואייזנקוט שם...
לא, פה הרגת אותי עכשיו.
לא, אני...
עוצמה יהודית במצפון.
יש...
אגב, אף אחד מהם, לא אף אחד מהם, אבל רובם לא שירתו anywhere. זה לא משנה.
לא משנה, אני לא חושבת שמשם תבוא ישועה, אבל אני אומרת שכל עוד גנץ שותף של נתניהו, ונותן לו חמצן פוליטי, ונותן לו לבצע את פשעיו נגד המדינה באין מפריע, שום דבר במערכת הפוליטית לא יזוז. גנץ חייב לצאת ולזכור שהוא אמור להיות, התפקיד המקורי שלו זה אופוזיציה. בזמן שהוא חבר לנתניהו, הוא שבר שמירה והפקיר את תפקידו.
לחלוטין, הפוליטי. לחלוטין, הוא השמיד... את יודעת מה, הוא השמיד את מושג האופוזיציה בישראל, את מושג...
זאת שבירת שמירה בזמן מלחמה. פשוט שבירת שמירה זה ממש פשע, פשע של החובת החובה המקצועית
זאת
שלו.
הפקרה, זאת הפקרה לא פחות מהפקרה הביטחונית. אני מסכים איתך לחלוטין. אני ניסיתי אבל לגרד ממך משהו אחר. אתם נתקלים, במקרה שלי פה ממש לא רחוק מהבית, יש גר שר החינוך המפואר שלנו, איש, ויש שם מה שנקרא משמרות בושה, לא מול הבית שלו, אלא בכיכר סמוכה, כי יש המשטרה והרשויות המקומיות.
כיכר הביש, שם יואב קיש, הכישלון.
כישלון, כן, כישלון בקוף.
כן, שמחר את החינוך הממלכתי
כן, 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 והרס את פרס ישראל, ועוד 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 ועוד. לא, אז אני אומר, יש, אני משוכנע שיש מגע, אני ראיתי את האימותים הקולנים לפעמים עם... איך קוראים לו, אקוניס, ועם דני דנון, ועם יולי אדלשטיין, ועוד כל מיני כאלה מהמשפחות שלהם, ופה האישה, ופה השכנים שצועקים לו מהמרפסת, וקורזים לו, וסיפורים והכל.
אז השאלה אם
יש, יש, אני אנסה רק לחדד את השאלה, האם, ושוב, בלי שמות ובלי לשים, לתת בהם סימנים ספציפיים, האם אפשר... עבודה שלנו יחד עם כל השאר הדברים שאנחנו עושים בטוויטר ובכל הדברים האחרים, האם יש איזו תקווה שאת יכולה לזהות שמשהו שם יסדק ויתערער בבטון הזה שעוטף את נתניהו?
כן, אז שוב, השלב הראשון הכרחי הוא שגנץ ואיזנקוט יצאו מהממשלה, שהממשלה תחזור להיות ה-64 הגרעינית. ברגע שנתניהו ימשיך לצערי, צריך להיות פה יותר רע כדי שיוכל להיות יותר טוב. ברגע שנתניהו יגרום לבידוד של ישראל, כי הוא הרי כמובן ימשיך, הוא לא יגלה פתאום איזושהי אחריות ויציאה אחראית של ישראל מהמלחמה, הוא פשוט ימשיך למרוח זמן, ובינתיים ארצות הברית תאבד סבלנות וישראל תהפוך להיות מבודדת, ואנשים כמו גלנט, אולי יולי אדלשטיין, אני אתה יודע מה, אני לא אזכיר שמות, כי יש כל מיני אימורים מאיפה זה יגיע, אבל הם לא יוכלו להיות בצד הלא נכון של ההיסטוריה, ובהנחה שהם רוצים שיהיה להם איזשהו עתיד פוליטי, ושהבייס לא ישפוט אותם בצורה של אתם סייעתם להחרבת ישראל, הם יזהו את הנקודה שבה עדיף להם לצאת ולא להישאר. כרגע הפחדנות שלהם גורמת להם להישאר. באיזשהו שלב זה יתהפך, המאזן יתהפך, והפחדנות שלהם תגרום להם לצאת. וזה יקרה, נתניהו מוביל אותנו לשם.
תראי, אני חושב שנתניהו יגיע אל סיומו הפוליטי, אני לא רוצה לדבר על סופים אחרים, אני לא נכנס לספקולציות ההן. לכל אחד יש תאריך תפוגה, גם אם זה לא סופני, אבל אנחנו, אף אחד מאיתנו לא שורד לנצח בשום סיטואציה שהיא, מקצועית, אישית, משפחתית, whatever, כל אחד יש לו את ה... חוזק של הגומיה שמחזיקה אותו, ואצל נתניהו הגומיה הזאת הולכת ונמתחת הרבה מעבר לחוזק הבסיסי שלה, לעוצמה שיכולה להחזיק. זה פלא שזה עדיין מחזיק, אבל כמו שאמרתי, יש מי שעוזר לו, תורמים לו גומיות, הגנצים למיניהם. ומכל הסיפור הזה, בסופו של דבר, הוא צריך להתרגם למהלך פוליטי. עכשיו, יש את ההתארגנות של יאיר גולן, שהיה האורח שלי כמה פעמים פה, בן אדם שאני מאוד מאוד מעריך, והוא גם חייב להגיד, אני מקווה עוד לדבר איתו בזמן הקרוב, למרות שהוא מאוד עסוק בפריימריז, שהוא לומד, הוא התחיל כנון פוליטיקאי לחלוטין, ולאט לאט לומד את המקצוע, שזה ראוי לציון, כי... לא, לא, זה בסדר, זה בסדר גמור, ואני שמח לראות שגם באופן יחסי, חלק משמעותי ממפלגת העבודה תלך איתו, שזה גם טוב, כי אז יוכלו להביא את כל השאר, את כל הפורטונים החופשיים ואת מרץ וכו', ותהיה רשימה, מספיק, מספיק שהרשימה הזאת הייתה הולכת בבחירות האחרונות, בנובמבר הקודם, הקודם הקודם, ביחד, ולא היינו בסיטואציה הזאת.
מרב מיכאלי,
מרב מיכאלי, מרב מיכאלי, למרות,
במחנה,
כן, זה
בפנימייה.
רק היא, אבל זה לא הייתה רק היא, אבל לא משנה. אגב, גם אני לא חשבתי שמרצ לא תעבור את אחוז החסימה, אני מודה. לא הייתי
אבל
נגד
זה לא
איחוד.
מצב לקחת בו סיכונים.
נכון, 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 בדיעבד כולנו מבינים את זה, רבים מאיתנו גם אמרו את זה בזמן אמת. האם את רואה מזהה מכל הפעילויות שלך, מכל המפגשים ברחובות ובמקומות אחרים וברשת ובאין ספור הקבוצות, אגב לי יש איזה 2.5 קבוצות יחסית צנועות ולא פרועות, איך אפשר לחיות עם כל הרעש האין סופי הזה? אבל זה אולי בסוף ככה בשביל הפרפראות אני אנסה להבין ממך. אבל מכל ה-1,000 מעגלים שפתאום בגיל צעיר יחסית עיקפת את עצמך בהם, את מזהה זרמים תת-קרקעיים שיכולים לבשר על התחדשות פוליטית, התחדשות חברתית, דברים שקורים ואנחנו עוד לא מרגישים אותם, עוד לא רואים אותם בחוץ?
זה הרבה מעבר לזרמים תת-קרקעיים. כולם כרגע מתחממים על הקווים. זה גם מה שנותן לי את האינדיקציה שהבחירות קרבות ובאות. אגב, אני התחלתי יחד עם זיו קינן להנחות ספייס בטוויטר שנקרא מדברים בחירות, שמההתחלה קראנו לו ככה, כי אנחנו ידענו שזה הולך לקרות בשנה הקרובה, וזה התחיל בלדבר על איך המחנה מתארגן, כמובן בצורה כמה שיותר רחבה, כדי שנגיע מוכנים ליום שבו הממשלה, ממשלת החורבן טיפול, ותהיה אלטרנטיבה ראויה. לא מספיק להפיל את הממשלה, אנחנו חייבים לוודא שהפעם תהיה אלטרנטיבה ראויה.
כי עד עכשיו הוא שיחק על מגרש ריק, הוא כבר שנים משחק מול אפס שחקנים בצד השני, שזה מדהים לראות.
אז בדיוק, אז אנחנו עכשיו צריכים לגלות אחריות ולבנות אלטרנטיבה אמיצה, שתשמור על הערכים הליברליים דמוקרטיים של המחנה, ולא תפקיר את האחריות, במיוחד לאור ה-7 באוקטובר, את האחריות להוביל קו מדיני ביטחוני אחראי. כלומר, שלא יהיו פה פשרות ביטחוניות. זה שנתניהו קורא למחנה הדמוקרטי-ליברלי שמאל, זה לא אומר שזה פחות בטוח. אז להפך, בגלל זה אני שמחה שיאיר גולן צפוי להוביל את מפלגת העבודה ולהפוך אותה לגרעין רחב ככל שניתן. אני מאמינה ומקווה שגם יהיה איחוד עם מרץ, אני לא יודעת באיזה קונסטלציה זה יקרה. ואיחוד רחב זה לא אומר פשרות אידיאולוגיות. אנחנו לא רוצים, אני אדבר בשם עצמי, אנחנו לא רוצים לצרף לשם גם עוד גנץ ומתן כהנא וחילי טרופר שיסכימו להתפשר על רפורמה להחלשת הדמוקרטיה.
אמר טרופר, אמרת הכל.
או במשלה פרופטית עם נתניהו, או להיכנס מתחת לאלונקה ולהיתקע שם חצי שנה ולגרור מלחמה. כלומר, כן, שיהיה אומץ לעמוד על ערכיך, ומבחינתי הקווים הבסיסיים זה מדינה דמוקרטית, ביצור הדמוקרטיה. לא רק שמירה על המצב הקיים, אלא חיזוק הדמוקרטיה. ערכים ליברליים, מבחינה מדינית, היפרדות אזרחית מרצועת עזה. קטונתי לומר באיזה צורה זה יקרה, אבל כן צריך לדבר על זה. וכמובן, אחריות ביטחונית. וזה משהו שיאיר גולן, אני חושבת שהוא יכול להוביל. אנחנו מתוך המחאה שותפים לשיח הזה עם הפוליטיקאים, כי המחאה חייבת להיות מחוברת, חייב שיהיה לה תרגום פוליטי, והשורות כרגע הולכות ונבנות.
יש עדיין, במשך כל השנה העמוסה הזאת של קפלן, כל הזמן היה מושג המחאה, כשם קוד. אז דיברו על המטה, ודיברו על כוח קפלן, ודיברו על דגלים שחורים, ודיברו על, אני כבר לא זוכר, כמובן היו אקדמאים והרופאים, ואחים לנשק הצטרפו באיזשהו שלב.
משמורות עבודה, מרידים.
יפה, בלי סוף כאלה. השאלה אם זה קיים היום, כי אני בתחושתי, חוץ מאשר באמת, אולי עד לשבוע, שבועיים האחרונים, וכרגע זה גם סביב נושא נורא כאוב שיחסית, קל לגבש מולו קונצנזוס כמו החזרת החטופים. התחושה שלי הייתה בעיקר עד לכמה שבועות האחרונים, שהדבר הזה מת, שנורא קשה להחזיר את האנשים לרחוב, שנורא קשה להביא אותם חזרה. אני הייתי כל שבוע בחוץ כמעט, חוץ מאשר איזה שבועיים של שפעת, שלא נדע מצרות, קפלן, הבימה, כיכר המוזיאון, גשר בגין בחוזר חלילה, וכו' 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 וכו'. היו מעט אנשים באופן יחסי, בכיכר המוזיאון זה היה התכנסויות של בכי ונהי. עכשיו אני מבין את הנרטיב, אבל אני לא, אני חושב וחשבתי, וזה גם המציאות הוכיחה שזה לא קידם שום דבר בעניין החטופים. זאת אומרת, הם היו צריכים לדעתי לשרוף את המדינה לחלוטין, אבל זו רק דעתי, ואני יכול רק, מה
אז
יציע
אפשר
לאלה.
לרגע לפתוח סוגריים,
השאלה
אני
אם יש,
יכולה...
כן, אני רק אשתים את השאלה, השאלה אם יש דבר כזה היום שאת יכולה להגיד לו כארגון גג, לא פיזית, אלא כמשהו שהולך ומתגבש כהמחאה החדשה, או המחאה מודל שנת 24, 25.
אז א', לא חייב להיות ארגון גג שיאחד את
לא,
כולם,
לא,
קולות
אבל,
שונים.
אבל התכנסות כלשהי.
לא חייב להיות, יש שיתופי פעולה, וזה בסדר שלא כולם מצטרפים. אם יש ארגונים שרוצים לקחת את הזמן ולהתמקד בדברים אחרים, שיתמקדו בדברים אחרים. אני יודעת מה אני קוראת ומה אני מובילה ובמה אני מאמינה. יוצא שזה פעולות וקווי פעולה זהים להרבה ארגונים אחרים. אני מאמינה שהמוקדים החשובים זה הכנסת בירושלים, כי שם מתקבלות ההחלטות, יש שם תקשורת, גם מבחינה סמלית, ברגע שהעולם רואה שאנחנו מפגינים מול בית הנבחרים שלנו, אז המסר משם יוצא בצורה יותר נכונה. כלומר, אנחנו מפגינים נגד המשטר, זה אפילו לא שלטון, זה כבר משטר. ואני מאמינה בנקודות לחץ על נתניהו, כלומר, הבית שלו בעזה, המעון בירושלים, לא תמיד, המעון בירושלים כן. להגיע לשם, ומול הקריה בתל אביב. ומבחינתי, אם יש מטה, אז שיובילו אנשים לשם כמה שיותר בשאטלים כל הזמן, כמו הסוף שבוע שהיה לנו עכשיו מבצע בית תחת בית בקיסריה, שבעקבותיו הליכוד ביקש שלא יתאספו מפגינים סביב בית...
גם הם אמרו שהלך להיות כיבוש עם בקייז, מעל עם הרחפנים, ממש עמדו לכבוש מהאוויר את המתחם בקיסריה, עד כדי כך הם פרנואידים.
אז אלה מקומות טובים להפגין בהם, גם מול הקריה. ספציפית מחאת החטופים, אני חושבת שהם עשו טעות בזה שהם אמרו, אנחנו לא פוליטיים, אין לנו ביקורת נגד הממשלה. אני לא שופטת, כי אי אפשר לשפוט אנשים שהבן שלהם, הבת שלהם, ההורים שלהם נמצאים בעזה, בשבי החמאס, ואלוהים
לא,
יודע
לא,
מה.
לא, חלילה לא לשפוט. אני מדבר, אגב, אני לא מדבר על
אני
המשפחות
לא
עצמן,
שופטת.
אני מדבר על מי ש, על מי ש, פחות או יותר, לא יודע, נזכר, אבל התנדב, או החליט לעזור להם באיזושהי דרך. הנופת הצופים מול הממשלה הזאת זה מתכון לכישלון.
אני במקומם
לגמרי.
הייתי באמת בקלשונים ולפידים מול
לגמרי,
הממשלה.
לגמרי.
כן פוליטי, לא פוליטי, אז תקראו לי פוליטית, לא אכפת לי, הממשלה הזאת אשמה. צריך במקביל לקדם, זה לא סותר, האם אתם בעד החלפת הממשלה או בעד החזרת החטופים? גם וגם. ברגע שהממשלה תיפול, תהיה לנתניהו סוף סוף מוטיבציה לשחרר את החטופים. אני חושבת שהאמירה שלהם, שהם לא פוליטיים, גרמה לאנשים, אוקיי, אנחנו מכבדים, אנחנו מתרחקים, ולהשאיר אותם
זהו,
בכוחות
זה
עצמם.
זהו, זה מה שקרה שם. גם כמות האנשים מול הבמה, במוזיאון תל אביב מול שער, לא זוכר איך קוראים לו, הלכה ושער שאול המלך, שער
כי
שאול.
נתניהו הצליח לעשות גם
נכון,
להם.
הפרד ומשול קלאסי, והם הולכים ומתעייפים, ואני מבין שהם הולכים במידה רבה, חלק מהם הולכים ונשברים, שלא נדע, זה פשוט נורא ברמה אישית, אנושית,
אני באמת
קשה לתאר.
מאמינה שהסיכויים לשחרר את כמה שיותר חטופים גם עכשיו, היא שהיום הכנסת תתפזר ותהיה להם מוטיבציה, במיוחד לנתניהו, להביא איזשהו הישג. הוא עוד חושב שהוא יתמודד בבחירות הבאות, אז להביא איזשהו הישג. כרגע אין לו אינטרס להביא לעסקת חטופים, לשחרר את החטופים.
לא, כי זה יסמן את סוף המלחמה,
יסמו,
וזה יסמן את סופו
הוא
הפוליטי.
לא יסכימו לשחרר מחבלים, והוא תלוי בהם, הוא לא יכול להרגיז את השותפים
הכל,
שלו.
הכל ברור, הכל ברור. תגידי, מבין כל ה...
ולגבי השאלה שלך,
כן.
מה עושים עם המספרים ברחוב,
כן.
אני, קודם כל הייתה איזושהי אנומליה בתקופת קפלן, המספרים היו מאוד גדולים ביחס לגודל האוכלוסייה. היה איזשהו בליץ שהמון אנשים יצאו לרחוב, ודווקא עכשיו המספרים הם נורמליים, אז זה דבר ראשון, זה בסדר, אנחנו לא צריכים למדוד את המספרים עכשיו ביחס למה שהיה אז, ובית, לא חייבים שהמחאה תהיה מאוד גדולה כדי שהיא תהיה אפקטיבית. היא יכולה להיות אפקטיבית גם עם כמות האנשים הנוכחית. כמובן שאנשים, חלקם עקורים, חלקם במילואים, חלקם בחטופים, זה בסדר, נעבוד עם מה שיש, המחאה יכולה להיות
לא נעים לי
אפקטיבית.
להגיד לך, את רוב האנשים שאני פוגש בקפלן ובשער בגין ובכיכר מוזיאון לפני זה, וגם בקפלן ההוא, לפחות בחודשים הראשונים שלו, אני הייתי בין הצעירים שם. זאת אומרת, כמות האנשים ברחוב, כל מה אמרנו, איפה הצעירים? איפה הנוער? הם הגיעו, הם הגיעו, גם נווה הגיעה, זאת אומרת, את מייצגת את הדור היותר צעיר כמובן, אבל גם בהבימה, בינואר 23, בהבימה, היינו אותם חטיארים שהפגינו ב-82 וב-77 וב-86, שלום עכשיו ובעד השלום עם מצרים, וכל הדברים האלה. זאת אומרת, לוקח לדור הצעיר יותר, הדור העובד, הדור של 130 ו-40 ו-50, לוקח להם המון המון זמן, הרבה יותר זמן
אבל
לקחת
יש,
אותם ולצאת לרחוב.
הם כבר ברחוב, זה א', וב', מה שיעצים את המחאה זה לא עוד אנשים שיגידו עוד מסרים פרווה, אלה מסרים נוקבים, גם מול גנץ ולצערי אייזנקוט, כמובן בצורה מכובדת,
כן,
אבל אני
כן,
מאמינה
אין
שהלב
בעיה
של
איתו.
המקום נכון וחסר לו אומץ. אז
זה אופי, אמרנו, הבן אדם הוא עבד של האופי שלו. ואת יודעת, אני מסתכל על זה, כשחוזרים אחורה, מסתכלים על הצבא ועל מה שקרה בעשור האחרון בגבול מצרים, שזה היה, בגבול עזה, שזה היה כמובן בהובלת הראש, אתה הראש, אתה השם, פה אין שאלה בכלל, וזה היה הנרטיב שלו, לחזק את החמאס ולהחליש את הרשות. היו ארבעה רמטכ"לים בתקופה הזאת, וארבעת הרמטכ"לים האלה, שניים מהם נמצאים עכשיו בממשלה. והיה גם אלוף פיקוד אחד, שהוא היום שר הביטחון. זאת אומרת, את יודעת, הם אחראים לא רק בזה שהם יושבים עכשיו בממשלה הזאת, הם אחראים כי גם הם היו שם במקום ההוא, חוץ מאשר רמטכ"ל אחד, שהוא בקושי גמר את הצינון שלו עכשיו, שאולי הוא ה... אפשר לסמן אותו כאחד האחראים הכי גדולים למה שקרה שם ב4-5 שנים האחרונות, כי הוא גם היה רמטכ"ל אז, ובסופו של דבר, קשה מאוד לצפות מאנשים שגם מרגישים שיש להם חלק באסון, שיודו בזה ויקחו את כל האחריות, לא רק נתניהו, יש שם עוד כמה, גם גנץ וגם איזנקוט.
אני לא חושבת שהסיבה לרפיסות של הרמטכ"לים כרגע, של הגנרלים, לא בכך רמטכ"לים, של הגנרלים,
כן.
היא זה שהם חוששים שיש להם חלק באסון, ולכן
לא בקטע
מתנהלים...
של חקירה, בקטע של state of mind. יש לי תחושה כזאת. אם אני הייתי, אגב, דיברתי עם ראש מרחב שבק במרחב דרום, ראש מפקד המרחב שם, ממש באותו מקום, עד לקדנציה לפני האחרונה, זאת אומרת, עד לפני שנתיים, והוא אמר לי, תשמע, אני מרגיש אחרי כאילו שהייתי שם בתפקיד. אנחנו פישלנו. אנחנו פישלנו, אנחנו לא ראינו את האזהרות. זאת אומרת, מי שיש פה את חוש האחריות וההבנה שהוא גם אחראי, שהוא גם אשם או לא אשם, אבל יש לו חלק באסון הזה, קשה לו להתמודד עם זה. ויש אנשים שזה כנראה עובר להם איכשהו ליד הראש. אני לא יודע, אין לי הסבר. לא, זה נורא, נורא קשה, נורא קשה. את יודעת, אנחנו כל כך מעורבבים פה, מי שהיה אלוף פיקוד נהיה שר ביטחון, ומי שהיו רמטכ"לים נהיו שרים, הם פשוט מחליפים כיסאות ביניהם, ורמת האחריות נשארת די אפסית, קבלת האחריות, אני מתכוון. לא פשוט, העסק הזה לא פשוט. אז יודעת מה, כוחות חדשים, את מזהה בקרב כל הקבוצות, כל האנשים שהכרת ב3-4 שנים האחרונות, בשנה האחרונה, את מזהה פוטנציאל לפוליטיקה אחרת שתבוא מתוך השטח, מתוך המחאה?
יש כל מיני שמות שאני שומעת שרוצים להיכנס לפוליטיקה. אני לא מאמינה באיזה מפלגת מחאה
לא, 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 לא. אנשים שיצטרפו לגופים קיימים, אני מתכוון.
יהיו. יש. המחנה נבנה מחדש, גם מתוך המפלגות הקיימות, גם דמויות שהכרנו מאז השבעה באוקטובר. יאיר גולן אנחנו יודעים,
זה היה גם קודם, כן.
שמבחינתי הוא ראוי, ואנשים שהכרנו במרחב הציבורי, יכול להיות שיש כאלה שאני לא יודעת עליהם. מה שאנחנו צריכים זה באמת עמוד שדרה, ערכי, מוסרי, אומץ, די לרפיסות, די למחשבה שאנחנו יכולים להתפשר, ופשרה היא בהכרח דבר יותר טוב, כוחנו באחדותנו. לפעמים צריך לומר, אנחנו לא רוצים כרגע אחדות, כי זה יביא אותנו לפשרות שישראל לא יכולה כרגע לשאת בהן. אז זה לא משנה כל כך מה הרקע של הבן אדם, אם הוא דם חדש, דם ישן. אני מאמינה בזה שדם ישן שלא הוכיח את עצמו, צריך לפנות את כיסאו לטובת אנשים שכן בנויים להובלה, אבל אני גם לא פוסלת אנשים שכרגע למשל עושים עבודה מאוד טובה מתוך מפלגת העבודה, שהצטרפו למפלגת העבודה שלדעתי הולכת להיקרא בשם אחר, יאיר גולן.
עבודה דמוקרטית, דמוקרטיה עבודתית, אחד מהאופציות האלה.
אני לא חושבת שצריך לעסוק כרגע בשמות, פשוט...
לא,
החזון שלנו לבנות מחנה דמוקרטי ליברלי רחב, ולא מתפשר על הרחב.
לא ביקשתי שמות. אגב, אנחנו מכירים כמה מהשמות שאני לא משוכנע שהם... כמה מהשמות שאנחנו נתקלים בהם, מעל הבמות ומקומות אחרים שאני ממש לא סס, לא, זה לא יגרום לי אושר גדול לראות אותם הולכים בפוליטיקה, כי אני חושב שהם חלקם שרלטנים, אבל שוב, לא נזכיר אותם. מי שיודע, יודע, ומי שלא, לא. נאוה רוזוליו חושבת על פוליטיקה? באיזושהי דרך?
חושבת, אבל אני בעיקר חושבת איפה אני יכולה להשפיע יותר. כלומר, פוליטיקה היא לא מטרה בפני עצמה, היא כלי. אם אני אחשוב
ששם... שנקרא שתהיי גדולה, את יודעת, יש לך עוד זמן.
כן, אני... אני באמת רוצה לתקן. אני רוצה להחליף את הממשלה הנוראית והאיומה הזאת בממשלה חדשה. ואם המקום הכי אפקטיבי לעשות את זה יהיה מבחוץ, מאיזשהו ארגון, או להמשיך לעשות את זה בצורה עצמאית, אני אעשה את זה מבחוץ. ואם תהיה הזדמנות מתאימה ואני ארגיש שאני יכולה לעשות את זה מבפנים, אז זה יהיה מבפנים.
אוקיי.
זה מאוד 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 כרגע הכל באוויר.
תשובה הוגנת ולא מתחמקת, אני חייב להגיד. יש כאלה שאומרים, אני בחיים לא, אני בחיים לא. זה יפה שאמרת.
לא, אני חושבת על זה. כמובן שיש מחירים אישיים, שיהיה צריך לשקול, אבל זה יכול להיות שזה עוד רחוק, ובינתיים אני אמצא את עצמי עובדת באיזושהי צורה שאני מרגישה שהיא מאוד משפיעה, ויהיה חבל לעזוב איזושהי יוזמה קיימת לטובת הימור על חיים פוליטיים. מצד שני, המקום, זירת השפעה מאוד מאוד חשובה, היא הכנסת.
אני מסכים כמובן, אבל את יודעת, צריך גם לייצר מה שנקרא מנוף כוח אמיתי, שיהיה משקל נגד לזוועות שאנחנו רואים אותם בשנים האחרונות, ובשביל זה צריך לאחד את הכוחות. כמה שרק אפשר.
קודם כל אני חושבת שתפקיד האופוזיציוני הוא יותר חשוב מאשר להיות חבר קואליציה, כי זה ממש שומר הסף, כלב השמירה של הדמוקרטיה, במיוחד כשהממשלה עצמה פוגעת בישראל, שזה מצב בלתי נתפס. במצב הזה חייבים להיות אופוזיציה שתילחם, אופוזיציה עם סכין בין השיניים, גם ברחובות, גם במליאה.
כמו שנתניהו היה בשנה של ממשלת השינוי, צריך להגיד, הוא, שהוא לא אופוזיציונר במהותו, צריך להגיד, הוא במשך חלק גדול מהשנים, שלמשל אחרי שברק ניצח אותו ב-99, הוא פרש, זאת אומרת, הוא עזז הצידה מהפוליטיקה, ומי שניצח את ברק שנתיים אחר כך היה שרון, צריך לזכור את הדברים האלה.
אבל בזמן ממשלת השינוי,
בזמן ממשלת השינוי, הוא פשוט התאבד על הגדר.
הוא עשה לכולנו בית ספר, מה זה אופוזיציה לוחמת, וזה מראה שזה אפשרי, ולא כל חברי, מה זה לא כל, רוב חברי האופוזיציה לא עושים את זה.
לא עושים את זה בכלל, חוץ מאשר שלושה חברי כנסת, או שניים וחצי חברי כנסת מפלגת העבודה, אין היום אופוזיציה בכלל. בכלל. כולל אגב, עם כל הכבוד, ואני מבין לגמרי את ההתלבטויות שלהם ואת הקשיים שלהם, כולל חברי הכנסת שמייצגים את החברה הערבית הישראלית. אני לא רואה מלחמה בשלטון. אני לא רואה מלחמה
יכולים
אופוזיציונית
לעשות הרבה
בשלטון.
יותר.
בוודאי, בוודאי.
אפשר לומר שביש עתיד יש שני חברי כנסת רואים, אני מאוד אוהבת את הפעילות של חבר הכנסת ולדימיר בליאק,
ולדימיר, ידעתי שתגידי
וגם
ולדימיר.
מירב כהן, עבודה טובה,
כן, אבל כל
כמובן,
אחד בנישה שלו.
נעמה.
אני מסכים איתך. נעמה, נעמה, נעמה וגלעד, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן היו אצלי בחודש האחרון, כל אחד בתורו, ואני שמחתי לראות שגם נעמה וגם גלעד הביעו תמיכה ביאיר גולן. כל אחד יגיע תורו אולי בעתיד, אבל כרגע זה מה שנדרש בעיניי לפחות. אפרת, אני מניח שתתמודד מולו, או לא יודע, תמצא מקום אחר. שמעתי שבאיזשהו רעיון היא אמרה שהיא לא משוכנעת שהיא תישאר במפלגה. לא נכנס לזה בכלל. אני מקווה שהם גם יצליחו להביא את מרץ ואת כל ה, כמו שאמרתי, כל החופשיים שמסתובבים אי שם בחוץ ויכולים לתרום.
כולם יודעים, זה כבר מדובר, שאיחוד זה דבר שהוא נדרש, זה הדבר האחראי.
וכולם התחייבו שתהיה רשימה אחת משמאל יש עתיד. זאת האמירה. זאת האמירה.
אני מקווה שיש עתיד, אני לא יודעת אם צריך להספיד כבר את המפלגה הזאת, אבל מבחינתי, למעט ולדימיר בליאק ומרב כהן, הם מאוד מאכזבים כאופוזיציה.
הם גם,
אתה
הם
לא
גם,
יכול
הם,
להגיד לך.
נכון, נכון, אבל האופוזיציה, אני מסכים, אני מסכים איתך, למרות שלפיד, כראש מפלגה, לפיד, במידה מסוימת, גם ליברמן, כן אומרים את הדברים, לא משאירים את הזירה לחלוטין מופקרת, אבל רמת היכולת שלהם להשפיע באמת מול קואליציה שהיא בפועל מעל 75, זאת אומרת כמעט שלושת רבעי מהכנסת, זה בעיה
מספיק, הוא
גדולה
לא
מאוד.
האולפני, הוא יכול להשתמש בכובע שלו כיו"ר
אני מסכים איתך,
אופוזיציה, להגיד לתקשורת הבינלאומית,
אבל
להיות
זה
יותר
לפיד,
נוכח
אבל זה
בוועדות.
לפיד, זה לפיד, איש שאני מכיר יותר שנים ממה שאת רוצה לדעת. בסוף בסוף כל אחד האופי שלו. אוקיי, אנחנו כבר משוחחים יותר משעה ונהניתי מכל רגע ולא שמתי לב שהזמן עף. אני כן רוצה לסיים במשהו קצת אישי.
יאללה.
אני, למשל, אני סתם ככה, אני אתחיל בפאולים הקטנים שלי ואני אראה איך את מתמודדת עם השאלה הזאת שבמקרה שלך היא באמפליטודות אחרות לגמרי. החלטתי, לא יודע באיזה גחמה להקים את הפודקאסט הזה, ומאז עתתי הפרק ה-383, משהו כזה, בשנתיים וחצי. שזה, אם היו אומרים לי את זה קודם, הייתם אומרים, יש לי חיים, אז השתגעתם, מה זה? איך אפשר בכלל? והנה, פעמיים, שלוש בשבוע, מקליט ומעלה, ועושה, 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 וזה שאב אותי לגמרי. לא נעים לי להגיד, כמעט ללא תמורה, אבל בסדר, זה כל אחד עם ההקרבות שלו. במקרה שלך זה לקחת בן אדם בחלק הראשון של חייו הבוגרים ולהיכנס לתוך, לא יודע, מסחטה של מכונת כביסה שטסה במהירות של, לא יודע, 1400 סיבובים ללא עצירה. איך את חיה? כאילו נשאב לתוך משהו שלא נותן לך מנוחה 24/7 כבר שנה, ברור שבשנה וחצי האחרונות על אחת כמה וכמה, אבל גם לפני זה. איך את שורדת את זה?
כנראה שאני מאמינה בזה ומחויבת, זה אמיתי. אני לא יכולה להניח לזה, ואני מוצאת את עצמי באמת בכל הגזרות, בין אם זה ברשתות החברות ובטוויטר, בעיקר בטוויטר, שזו זירת השפעה חשובה, כי שם אתה מדבר ישירות עם פוליטיקאים, עם אנשי תקשורת, אומנם החשיפה היא יותר מצומצמת לעומת פייסבוק, אבל היא זירה חשובה, אז אני נמצאת גם הרבה בטוויטר, אני נמצאת ברחוב הרבה, בין אם זה הפגנות שאני מארגנת ומובילה בעצמי, בעיקר מרידים מול מעון נתניהו ומול הכנסת, שזה מוקד שאני מאמינה בו, ובזמנו בקפלן הייתי ממובילי הצעדות ודגלי הפריסה, אז אני גם, אני לא זונחת את הרחוב.
נשארים לך חיים בסוף היום, יש לך חיים? סליחה, לשבת באיזה בר עם חברים ולהוריד בירה או שניים או וויסקי או מה שזה לא...
כן, מוצאת מה את הכל. אני מודה שאני אוחזת יותר מדי בפלאפון בזמן הבילויים, אבל מוצאים זמן להכל, וזה פחות חשוב. זה מחירים שאני מוכנה לשלם. כולנו משלמים מחירים אישיים, אני לא, לא מרגישה מסכנה ולא מקטרת.
לא, לא, לחלוטין לא. להפך, יש אנשים שהאדרנלין זה מחזיק אותם בחיים. אני יכול להעיד על עצמי במידה רבה, כי אני רואה שאנשים, גם בקורונה וגם אחר כך בתקופה הנוראית הזאת של מי הטבח, דרך כל החודשים של המלחמה, פשוט פחות או יותר נכנסו מתחת לפוח. וזה חידלון נוראי. זה נורא
לא,
קשה.
לא, זה הזמן להילחם. אנחנו ראינו לאן הממשלה הזאת יכולה להוביל אותנו, וכדי שלא יהיו עוד אסונות, אנחנו צריכים להחליף אותה. זה רק נתן לי את הדרייב להילחם עוד יותר.
כן, טוב שיש כמוך, טוב שיש לך עם מי לעבוד על הדבר הזה, שיש...
יש הרבה אנשים טובים, וכמובן שלא הייתי יכולה לעשות כלום בלי שותפים לדרך.
ברור לי.
בכלל, יש לנו מחנה נהדר וערכי שאני באמת גאה להיות חלק ממנו.
זה פשוט מדהים, זאת אומרת, שוב, בפעם המי יודע כמה, האורחים שלי, האורחות שלי, לא משנה אם הם צעירים ממני או בגילי או מבוגרים יותר, יוצאים יותר אופטימיים מהשיחות מאשר אני מנסה לשדר שזה... שזה בסדר, אני קבלת את התפקיד הזה על עצמי, אני הסקפטי והפסימי, וטוב שיש מי שמאזן אותי קצת, אז הנה, איזנת.
הממשלה האיומה הזאת תפיל את עצמה עד סוף 2024, אנחנו פשוט נותנים להם את הדחיפה שהם צריכים, כדי לצאת מהחיים הציבוריים ומהחיים שלהם.
אנחנו עוזרים להם, מה שנקרא.
אם בונים את האלטרנטיבה, בונים את האלטרנטיבה הראויה. אני מאמינה במפלגת העבודה, אני מקווה שזה יהפוך להיות, השם משתנה, אני לא יודעת אם נשמע את הפודקאסט.
לא חשוב, העבודה, whatever, בסדר. אנחנו נחיה עם כל שם, עם כל שם של הארגון החדש הזה שייתן לנו איזושהי תקווה. אני
אז בינתיים, מעבר לעבודה על הפלת הממשלה והחלפת הממשלה, אנחנו בונים אלטרנטיבה ראויה, וכדי להיות מוכנים ליום שבו נוכל סוף סוף להתחיל לתקן את המדינה ולהחזיר את הביטחון ולשקם את הכלכלה ובאמת
להתחיל מאפס, בואי, את יודעת, אנחנו סאב זירו היום, אבל אני לא רוצה לקלקל
יותר מדי. אנחנו יכולים, זה בכוחנו לגמרי.
אני מאוד מקווה, אני רק אגיד, אפרופו ממרומי שנות הניסיון שיש לי, בעיקר במעקב הפוליטי, הפוליטי-חברתי, חברתי-פוליטי, לאורך כמה זה כבר? 40 ועוד 50 השנים האחרונות, שבחירות בישראל מגיעות פתאום. זה לא משהו שאנשים צופים אותם, שזה מדהים לגלות שאתה הולך אחורה ובודק את זה. מעטים הפעמים, נדמה לי שבשני העשורים האחרונים, אולי מערכת בחירות אחת או שתיים התקיימו במועדן המקורי. תחשבי על זה, זה מדהים עד כמה שנהיה...
188 לדעתי.
אז בבקשה, אז הנה, כן, 25 שנה. ואני, כשדיברתי עם כל מי שדיברתי מהפוליטיקאים, עם אנשי מרץ, אנשי העבודה, כאלה שהם עדיין לא החליטו איפה הם יהיו והכל, אמרתי להם, אתם חייבים להיות מוכנים. אמרתי את זה ליאיר גולן, אמרתי את זה לשבת את העבודה שהתראינו פה, ואמרתי, תקשיבו, אין לכם זמן. לא, אנחנו מתרגלים ופריימיז יהיו רק במאי וזה. לא, אתם צריכים להיות מוכנים אתמול, אתם צריכים לעבוד בשטח, אתם צריכים
בדיוק.
לבנות. אתם צריכים לבנות מה שנקרא, יש סרט מופלא שאני תמיד ממליץ עליו, שהוא סרט פנטסטי, אבל הוא נותן המון תובנות לחיים, שנקרא שדה החלומות, על בייסבול, אבל מי שמכיר, מכיר. ומשפט המפתח שם הוא, if you build it, they will come.
בדיוק.
תבנה את התשתית, תבנה את התשתית, כשהמועד יגיע שתהיה מוכן, זה פשוט, כי אחרת אתה תתחרבש.
אז
זה קורה בכל פעם מחדש.
זה משהו שאני עושה מאחורי הקלעים, במקביל למאבק הציבורי, בללכד את השורות. כמובן, זה לא דבר שאני עושה לבדי, יש הרבה אנשים שעושים את זה, אבל אני גם עושה את החיבורים שאני יכולה, ודואגת שאנשים ראויים ייכנסו למפלגת העבודה, ואני גם קוראת לאנשים להתפקד. יש את הבחירות לפריימריז, לראשות המפלגה, ב-28 במאי, 24, ואחר כך אני מאמינה ש... דברים השתנו במפלגת העבודה, כלומר, ברגע שיוכרזו בחירות, אז גם יהיו בחירות לרשימה בתוך העבודה.
בוודאי. ודאי.
אבל דברים קורים, דברים קורים.
כן, זה אני יודע, ואני יכול להעיד גם מהרבה מאוד שיחות ובדיקות שאני עושה. נבר אוזוליו, היה לי לעונג, למדתי
לי.
עלייך, אני שמח, למדתי עלייך, למדתי על הפעילות שלך, למרות שחלק הכרתי, וכמו שאמרתי בשיחה המוקדמת, אתה לא יודע עליי הכל, אז אני באמת עדיין לא יודע הכל, אבל בשביל לדעת הכל צריך
יש
כמה...
עוד סיבות, אבל...
יש עוד סיבות, יש עוד סיבות טובות להתארח בפודקאסט הזה. הנה, בבקשה, מצאנו את ה... את האור שבה... שבחוסר הידיעה הזה. תודה, תודה על
תודה
הזמן
רבה על
שהקדשת לי,
ההזדמנות
ושיהיה בהצלחה
ולפודקאסט
לכולנו.
בהצלחה לכולנו. ורגע, אני רק רוצה לומר דבר אחרון למי ששומע את הפרק הזה במועדו. ב-31 במרץ, כולנו בהמוננו עולים לכנסת, מתחילה ישיבת שבט סביב הכנסת, באוהלים, במחצלות, כל מי שיכול שיעלה, כי עד סוף מושב החורף אנחנו רוצים ליצור לחץ מסיבי ורחב, שישדר גם מסר לעולם וגם לשותפים של נתניהו, לעשות ככל שביכולתם לפיזור הכנסת. אז בואו החל מה-31 במרץ לכנסת, וגם אני אהיה שם.
סובו כנסת ועקיפוה.
בדיוק.
ובסוף, כמו עם יריחו, נסוב אותה מספיק פעמים, גם הדבר הזה ייפול.
שבע פעמים בסוף
הופפולי,
גם.
הופפולי. נאוה, תודה.
תודה רבה לך, טובי.
שיהיה בהצלחה, ביי.
ביי ביי.